שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בספר משלי ואנחנו בקובץ השני. ואני מזכיר לכם שהקובץ השני מאופיין ב-375 ביטויים, פסוקים, כאשר אין קשר כמעט בין פסוק לפסוק. אפשר, ראינו, לדרוש דרשות, למצוא איזה תובנות, אבל בגדול כל פסוק עומד בפני עצמו. דיברנו על התקבולות שיש בפסוקים, ובפעם הקודמת ניסינו לפענח את הקובץ השני דרך עיון בעקרונות שאפשר לדלות מתוך הקובץ. דיברנו על הסיפור של צילום מציאות, דיברנו על הסיפור של אנחנו לא תמיד נמצא איזה פאתוס מוסרי שירגש אותנו או שיגיד לנו עשה ואל תעשה, אלא צילום של מציאות ונצטרך להסיק מזה לבד. דיברנו קצת על הפער שיש בקובץ הזה בין ענייני מוסר, שאנחנו מיד חושבים שמדובר על עניינים עקרוניים ומהותיים, ובסופו של דבר מתגלה שזה הרבה יותר פרגמטי ופרקטי, של סוג של עשה ואל תעשה. אם אתם זוכרים, הסתובבנו סביב הדבר הזה, דיברנו קצת על הרב קוק, קצת ליבוביץ', המהר"ל מפראג, שכן רוצה לראות במוסר של ספר משלי ראוי, אם אתם זוכרים את המילה הזאת. ראוי, מי שהולך בצדקה, ראוי לחיים. כי זה הטבע של העולם, שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם, או בהתנהגות האנושית. וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? אז זה הדרך אחת לפענח את קובץ ב'. היום נפענח את קובץ ב' בצורה אחרת, אני מקווה שימצא חן בעיניכם. אבל כדי שנדע על מה שאנחנו מדברים, בואו נזכר מה זה בדיוק קובץ ב'. יאללה, מי שרוצה לבחור פרק לקרוא כדי להיכנס לעניינים. פעם שעברה קראנו את פרק י', י' ח', סתם פתחתי, לא, אין לי איזה משהו עקרוני על י' ח'. בואו נזכר. נזכר מה זה אומר קובץ שבנוי מפסוקים פסוקים. אז אני פשוט קורא את פרק י' ח' רק בשביל להיכנס לאווירה. לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה התגלה. כלומר, אדם שעובד על פי תאווה גורם לפירוד, וזה מתגלה, עכשיו תושייה פה, הכוונה הוא מתגלה בכל זמן של עצה, בכל זמן שנדרש ממנו איזשהו תובנה, בעצם מתברר ש הוא לא מחזיק מים. זה פירוש אחד, אפשר להעלות פה תובנות אחרות. לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. בבוא רשע בא גם בוז, ואם קלון חרפה. שמתם לב שעברנו לפסוקי תקבולות של נרדפות. כלומר, שני חצי הפסוק הם לא מנוגדים, אלא משלימים אחד השני. מים עמוקים דברי פי איש, נחל נובע, מקור חוכמה, מפה הביטוי. שאת פני רשע לא טוב, למה לא טוב, או מה לא טוב, להטות צדיק במשפט. שפתי כסיל יבואו בריב, ופיו למעלומות יקרא. אז אנחנו עוברים פה מבית המדרש לרחוב, מהרחוב לעולם הפרטי של בני אדם. זהו, זה המעברים שיש לנו בקובץ השני. פי כסיל מחיטה לו, כלומר הפה שלו מכשיל אותו. ושפתיו מוקש נפשו. שוב, הפה שלו מכשיל אותו, מוקש לנפשו. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי ואתן. כן, האדם שמעורר מאומות ומתולונן כל הזמן וגורם למריבות. גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית, אדם עצלן, הוא חלק מה... כן, מושחת. לעומת זאת, או בשונה מזאת, או בלי קשר לזאת, מגדל עוז, מגדל עוז, שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב. הון עשיר קריית אוזור, ראינו את הפסוק הזה בפעם הקודמת, וחכומה נשגבה במסקיתו. אז מה זה אומר? שצריך לקנות בית בקרסריה? נכון, זה הדיון שעשינו בפעם הקודמת. לפני שבר יגבה לב איש, ולפני כבוד ענווה. פה כן יש תקבולת מנוגדת. משיב דבר בטרם ישמע, איוולת היא לו וכלימה. בסדר, הגולם לא מתפרץ לדברים. רוח איש יחלקל מחלהו. כן, כלומר, הכל בראש, הנה, רוח איש יחלקל מחלהו, אפשר להתרפא. לעומת זאת, ורוח נחאה מי יסענה. אדם שבדיכאון ילך וידרדר.
זה שונה מכל הדיבורים על הכסף.
למה?
כי שם זה הדברים פיזיים תכלס, יש לך כסף, אתה שמח.
לא, נכון, פה.
הוא אומר הרוח, כאילו.
זה יפה, אבל זה שוב, אתה מכיר את זה, נכון? אנחנו, הכל בראש. מה, לא שמעתם את המשפט הזה, הכל בראש, לטוב ולרע. לב נבון יקנה דעת, ואוזן חכמים תבקש דעת, מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים ינחנו, אז עדיף טוב לתת צדקה. צדיק הראשון בריבו, ובא ראהו וחקרו. לא יודע מה המשמעות של הפסוק הזה, מישהו רוצה לנסות לפענח? לא יודע. מדיינים ישבית הגורל, ובין עצומים יפריד. כן, הגורל יכול להרגיע. כן, יש אנשים שרבים, בואו נעשה גורל, וזה יפריד, זה ירגיע את המריבה. וכולי וכולי וכולי. בקיצור, יאללה, נכנסנו לעניינים של הקובץ, קצת הפעפיים שלכם מתחילות להירדם, ככה זה, ככה זה, כי זה פסוק, פסוק, פסוק. עכשיו, כל פסוק הזה, אני יכול להפוך אותו לשיעור מוסר, נכון? אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אלא לנסות להביט על הקובץ בכללו. והיום בחרתי שנדון בו בהקשר הלכתי. כלומר, מה המקום של פסוקי ספר משלי, בעיקר בקובץ ב', בהיבט ההלכתי שלהם. ומה זה אומר? מה זה אומר על העולם ההלכתי שלנו? שקובץ ב' של ספר משלי הוא חלק ממנו. בואו תראו.
משלי דווקא?
כן, משלי.
למה
זה
הבדל משאר התנ"ך?
כי, בדיוק, למה זה הבדל משאר התנ"ך? כי שאר התנ"ך נתפס או כחוקי התורה, ואז זה מצוות, או כדברי נביאים. אבל במשלי, פתאום יש לך...
למשל יכול שעומדים משיר השירים.
לא, רגע, לא. משיר השירים, מה למשל? בואו תן לי איזה רעיון.
אני חושב שעל פסוק חמוקר, היכולים שצריכים לתורה...
בסתר.
כן.
נכון, אז קודם כל בסדר. אז יש לך את זה גם בכתובים אחרים. אבל בשיר השירים, אז זה מדרש. חמוקר, חייך, ומה חמוקה בסתר, אף דברי תורה בסתר, זה מדרש על פסוק. זה אין לך הוראה בשיר השירים. לכן אין לך התלבטות. ברור לך שזה המלצה, שזה רעיון. מה אתה עושה עם ההמלצות של שיר השירים? של משלי? בספר משלי אומרים לך, עשה ואל תעשה.
דווקא בקובץ ב'?
כן, שוב, אני אגיד לכם למה, כי קובץ ב' זה א', זה רוב, זה הקובץ הגדול ביותר בספר, והוא באמת בנוי מהוראות של עשה ואל תעשה. קובץ א' זה נאומים לילד, אז גם בקובץ א' יש כמה פסוקים, כן?
קובץ א', קובץ ב' אמרנו זה כאילו...
פסוק, פסוק.
אובייקטיבי כזה.
אבל מה זה אובייקטיבי? אבל זה הוראות, כלומר, יש לך שם הוראות, יש לך... אתה תראה, אתם תראו, בקיצור. זהו, אז חילקתי את הלימוד היום לשלושה סשנים נקרא לזה. זה ילך ויתחמם. בואו נתחיל בדבר הפשוט ביותר. מה שרשמתי לכם באלף, פתגמי ספר משלי בקובץ ב' המתייחסים למצוות מהתורה. זאת אומרת, בשלב הראשון אני מוצא בספר משלי, שוב בעיקר בקובץ ב', בגלל המפורקות שלו, אני מוצא התייחסויות מאוד מאוד ברורות שתואמות למצוות התורה. ואז זה מצוין, התורה מצווה אותי בלשון עד חמישה חומשי תורה, בא שלמה בספר משלי, ומעצב את זה בסגנון שלו. כמובן, מה המחנה המשותף של רוב המצוות שבתחומים האלה? שהם יהיו מהתחום המוסרי. כלומר, לא נמצא הלכות שבת בספר משלי, הלכות כשרות, הלכות ציצית. נמצא, תראו את הרשימה, איסור רכילות, איסור מוזני מרמה, מצוות צדקה, איסור שקר, איסור שוחד, חובת משפט צדק, חובת כיבוד הורים, חובת דאגה למסכן, נגיד, ואהבת לך כמוך, או סניף של הדבר הזה, כלומר, תשימו לב, שבאמת המחנה המשותף המרכזי של המצוות שיש לנו בספר משלי, זה כמובן מהתחום המוסרי החברתי, כולל האמירה הנבואית המשמעותית, שלא יכולתי כמובן לוותר עליה, וזה הדבר האחרון. בוא רגע נתבונן, תפתחו בבקשה פרק ט"ז פסוק ו'. ראינו את זה גם בהקשר של המהר"ל בפעם הקודמת, פרק ט"ז פסוק ו', בחסד ואמת יכופר אבון, וביראת אדוני סור מרע. אז החצי השני אני מבין. מה זה הראשון? בחסד ואמת יכופר אבון, זה אמירה עקרונית של התנ"ך, נכון? זה אמירה עקרונית שאתם מכירים מכל התנ"ך. אתם מכירים את זה מהנביאים שידברו על... מה שם אלוהיך דורש מאימך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצני הלכת עם אלוהיך, לא בא לי על רוב זבחיכם, כן, למה לי רוב זבחיכם, אני רוצה את ההתנהגות המוסרית שלכם. זה העקרונות הנבואים. אנחנו מכירים את זה בתהילים. איפה? השם, מי יגור בעוליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים פועל צדק, מי יעלה בהר השם ומקום קודשו, נקי חביים ובר לבב, כי לא אכפות זבח ואתנה, נכון, אלא זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה. בקיצור, זה עיקרון תנכי מוביל, והנה הוא מופיע גם בספר משלי. עוד ביטוי בפרק א', פסוק ג', עשו צדקה ומשפט, נבחר לאדוני מזבח, שזה שוב עיקרון נבואי בוודאי, אני חושב שגם התורה הולכת לכיוון הזה. אז זה דרך אחת לבחון את פסוקי הספר, ואתם יכולים, לא, אנחנו לא צריכים לעבור על זה, אתם מכירים את זה. כל מיני פסוקים על מצוות ועבירות מהתורה, בעיקר בנושאים מוסריים של בין אדם לחבר. מה המעמד של הפסוקים האלה? בואו ניתן דוגמה. אני יודע מה? איסור שקר. פרק י' ג' פסוק ה'. דבר שקר ישנה צדיק, ורשע יבאיש ויחפיר. אז אין פה ציווי, אל תשקר. אבל ברור לך שדבר שקר ישנה צדיק, ולכן גם אתה אמור לשנוא שקר. מה המעמד של הפסוקים האלה בהקשר הזה? מה אתם אומרים?
רק עצה.
עצה, אבל הם עצה שתומכים בדברי תורה. אז בסדר. כלומר, אני לא חושב שבעקבות פסוקים כאלה, חכמים יילדו מצוות או הלכות, אבל בוודאי זה תומך בדברי תורה, ובמובן הזה יש התאמה בין ספר משלי לבין התורה. אבל עכשיו בואו נעבור לדבר היותר מאתגר, שזה כן שימוש בפסוקי ספר משלי לעניין הלכתי, ופה לא הלכתי לגמרא, כי שם יש המון המון גם בלבול בין מדרש לאגדה לבין הלכה. בואו נלך להלכה. הלכתי לשולחן ערוך. ליקטתי פה את כל ההלכות בשולחן ערוך, שמשתמשות בפסוקים מספר משלי. ואז אנחנו באמת נשאל את השאלה, מה זה? כן, תראו את הכותרת. פסוקי ספר משלי בפסיקת הלכה, מותר או אסור? זה הדיון. מנהג ראוי או לא ראוי? עליו נאמר? כלומר, מה השלב בסולם ההלכתי שממנו, שעליו מדבר ספר משלי? יאללה, אני רוצה שנעבור על כל הרשימה, היא ממש מעניינת. כי ממש בהמון תחומים. כלומר, בשונה מהמצוות הגלויות, שהם בעיקר, כמו שראיתם, או רק בתחום המוסרי, בשולחן ערוך, אתם תמצאו פסוקים מספר משלי בשלל התנהגויות הלכתיות. יאללה, בואו נעבור על זה, זה נחמד. הלכות ציצית. שולחן ערוך, הלכות ציצית. מותר לי, אני פשוט עובר לפי הסדר. מותר להיכנס בבית הקברות והוא לבוש ציצית, והוא שלא יהיה נגרר על הקברות. אבל אם הוא נגרר על הקברות, אסור משום לועג לרש. בואו נזכר מה זה. עכשיו, כולכם ידעתם את זה, נכון? הכרתם את הביטוי לועג לרש, לכן צריך להכניס ציציות? ידעתם שזה בספר משלי? בבקשה. אז בואו נפתח. משלי י' ז' ה', נקרא את כל ההקשר. שוב, תזכרו, אנחנו לא צריכים את ההקשר, צריכים את הפסוק. פרק י' ז' פסוק ה', לועג לרש חרף עושהו, שמח לעד לא ינקה. מה הפסוק? מה הוא רוצה? מה הסיפור שלו? עיצוב התנהגות של אדם לזולתו, כן, מי שלועג לרש מחרפת עושהו. מי זה עושהו? אלוהים, נגיד הסיפור של רבי אלעזר והמכוער, בסדר? אוקיי, אז לועג לרש חרף עושהו, וכן שמח לעד, מי ששמח לנפילה של מישהו לא ינקה. אבל באה הגמרא ובעקבות ככה שולחן ערוך, לוקחת את הפסוק הזה, מוציאה אותו מהקשרו הפשוט, והופך להיות הלכה. של אתם לא תסתובבו עם ציצית בבית קברות, כי אתם לא אגים לאדם המת. עכשיו, זה הלכה. אתם מכניסים ציציות בבית קברות.
אבל כאן זה לא נראה להכניס, אלא רק שזה לא יהיה נגרר.
כן, אנחנו קצת הרחבנו את זה יותר, כי פעם, אני אתאר לעצמי, הם הלכו עם חלוקים ארוכים, אנחנו לא יודעים חלוקים. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הם מכניסים ציציות. אותו דבר בתפילין. כנ"ל בתפילין, אסור להיכנס בבית הקברות או בתוך ארבע אמות של מת ותפילין בראשו, משום לועג לרש. כלומר, הפסוק הזה, שהוא באמת לא קשור, פתאום הופך להיות הלכה מחייבת. הלאה, הלכות בציאת הבת, שתיים. ומכל מקום, אפילו כל מקום שרשאין לחלק, עדיף תפי לזמן, משום דברוב עם, הדרת מלך. עכשיו, תקשו, מכירים את ההלכה הזאת, נכון? גם אם אפשר להתחלק לשלישיות או לעשיריות, עדיף שיהיה זימון אחד לכולם. מה אתם נוהגים בשבתות פה? זימון אחד לכולם, נכון? ברור. למה? משום דברוב עם, שוב, מה הקשר? בואו נראה, אני לא נעשה את זה על כל פסוק, אבל שנתחמם בהתחלה. משלי י' ד' פסוק כ"ח. ברוב עם הדרת מלך, ובאפס לאום מחיטת רזון. אז יש פה תנגודת, כן? הדרת מלך בא לידי ביטוי ברוב עם, לעומת זאת, שאין עם, יש שבר, כן? מחיטת רזון, יש בושה או שבר. אז בא, שוב, הגמרא והשולחן ערוך, ומתרגמים את זה להלכות זימון בסעודה. הלאה, ברכת הפירות. הרואה בתי עקום ביישובן, זה חלק מברכת הראייה, אומר בית גאים מסך השם. ברכה. מברכים. מי שנוהג את הברכות האלה, על פי משלי תדבר. עכשיו, ברור לכם שוב שזה לא קשור לבתי עקום, כן? אם תפתחו, יש לכם את זה כבר מול העיניים. תדבר קפה, בית גאים מסך השם, ויצב גבול אלמנה. גם הביטוי יצב גבול אלמנה, משתרבב לתוך הברכה, נכון? ברוך מציב גבול אלמנה. זה לא קשור באמת לחוויה של בתי עקום או מקומות יישוב בארץ ישראל. אבל ההלכה תיקח את הפסוק הזה, ואופ, זה ייכנס לנו לעולם ההלכתי. הלאה. אסור לישון ביום, אני בארבע, הלכה ארבע. זה ייקח קצת זמן, אבל אין מה לעשות. אסור לישון ביום יותר משנת הסוס, שהוא שיטין נשמה, אתם זוכרים את זה. ואף בזה המעט לא תהיה כוונתו להנעת גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם יתברך. וכן כל מה שיינה בעולם הזה לא יכוון להנעתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כי דכתיב בכל דרכיך דיום. נכון, זה מקובץ א', אבל הנה הפסוק ממשלי. ואמרו חכמים, כל מעשיך היו לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות, גון אכילה ושתייה והליכה וישיבה וקימה ותשמיש ושיחה וכל צריך גופך, יהיו כולם לעבודות בוראך או לדבר גורם עבודותו. עכשיו, קודם כל זה מפליש לזה בשולחן ערוך, ועל זה אומרים חסידים, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? מה הם שני הסעיפים בשולחן ערוך שהם באמת חריגים? סעיף, את זה אתם בטוח מכירים. אורח חיים א' א' א', שיביתי השם לנגדי תמיד פעם פעם, ורש למד א'. ועל זה החסידים צועקים, אז אתם עושים את כל שולחן ערוך, אבל מה עם, עם סעיף א' וסעיף רש למד א'? אז הנה, בכל דרך אחד די הוא נכנס להלכה. עכשיו שוב, זה הלכה קצת אחרת, כן? זה לא... חמש, פסח. ונהגו שבעל הבית מברך ברכת המזון בליל הפסח, שנאמר, טוב עין הוא יבורך. והוא מקרי טוב עין. למה בעל הבית נקרא טוב עין? שנאמר, כל דכפין, יתה ויכול. אז טוב עין, הוא יבורך, הוא יברך. שש, פורים. נהגו התינוקות לצור צורת המן על עצים ואבנים, או לכתוב שם המן עליהן ולהקוטן זה על זה, כדי שימחה שמו. על דרך מחות עם חטא, זכר המלאק, זה נגיד ציווי מהתורה, נכון? מכירים את זה. ושם רשעים מרכב, וזה מספר משלי. ומזה נשתרבב המנהג שמקים המן כשקוראים המגילה בבית הכנסת, ואני מקווה שאתם לא... אתם מכירים את בתי הכנסת שכועסים על ההלכה הזאת? לא בגלל איזה התעלות מוסרית. פשוט, כן, לא, זה לוקח למזכן בדיוק, לתקתק. אז לא, צריך קיים את זה. ואין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו, כי לא לחינם הוקבעו. עוד פעם פור.
אבל זה כן מנהג בזאת לא עושה.
כן, זה מנהג. אז אתה רואה שיש לנו פה ברכה, מצווה, ראוי, מנהג. ולכן השאלה היא באמת משמעותית, שעליה נדון אחרי שנכיר את כל הרשימה. מה באמת המעמד של ספר משלי בעולם ההלכתי של הפסוקים האלה? על התורה, אם היית קורא את פסוקי התורה, נכון, לא היית מתלבט. גם פסוקי הנבואה.
אבל אני מניח שהוא פשוט מסתמך על הגמרא. לגמרי. גם בגמרא עושה כל מיני דרשות מוזרות
פסוקים
מהתורה. זה לא איזה משהו...
לא הבנתי. נכון, זה דרשות של חז"ל, נכון.
כן, יש גם דרשות של החז"ל על פסוקים של התורה שהם נראים, זאת אומרת ש...
לא, בסדר, אבל אין בעיה, רק שלכן הבאתי לך בכוונה משולחן ערוך, כלומר, מהספר ההלכתי, גמרא, מה לך, אתה תמצא שם הרבה דרשות? פה, מה תעשה? זה שולחן ערוך? זה, לכן, טוב, שבע, הלכות מגילה. יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון ואין נוהגים כן, מכל מקום ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים, בסדר, שזה ממש נחמד, וטוב לב, משתה תמיד, זה הרמה. כן, וטוב לב משתה תמיד. יודעים את זה, הרמה מתחיל בשיבית השם לגדי תמיד, וגומר בטוב לב משתה תמיד. הלאה, עברנו ליורה דעה, הלכות מעונן ומחשף. מעשה שדים אסור, ויש מי שמתיר לשאול בהם על הגניבה. בסדר? ללכת לכל מיני... וכיוצא בזה, אומר האגה. ועל ידי השבועה שמשביע אותם על ידי שמות, יש מתירים בכל עניין. מכל מקום, רוב העוסקים בזה עניין נפטרים מהם בשלום, על כן שומר נפשו ירחק מהם. טוב, זה ברור שזה לא ביטוי הלכתי, נכון? אבל שוב, אני לוקח פסוק מספר משלי ומכניס אותו כביטוי הלכתי. כבוד רבו, תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, הרי זה שוטה וגס רוח ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה, וכל חכם שמגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע תורה ונותן מכשלות ועליו נאמר ועצובים כל הרוגיה. הלאה, המשך הלכות כבוד רבו. רק בפני רבו, כן, מי שמתנהג בצורה לא מנומסת, הוא בכלל כל מסנאי אהבו מוות. קיצוני קצת, כן? הלכות תלמוד תורה. אין ישנים בבית המדרש, וכל המתנמנם בבית המדרש, חוכמתו נעשית קראים שנאמר, וקראים תלביש נומה. עכשיו, זה מדרש לחלוטין, נכון? בואו, תראו את הפסוק. פרק כ"ג, פסוק א'. זה ממש מדרש, כן? כ"ג... לא? למה זה לא? לא? מה התבלבלתי? זה לא. אוי. טוב, אנחנו נמצא את זה. נמצא לכם? מי שככה במקרה יצא לו למצוא מהר, זה יהיה נחמד. הלאה, את פ-12, הלכות תלמוד תורה עדיין. ברית קרותה שכל הלומד בבית הכנסת לא במהרה ומשכח, וכל היגיע בתלמודו בצנעה מחכים, שנאמר ואת צנועים חוכמה. 13, עברנו ללכות צדקה. המעלים עיניו מפדיון שבויים, עובר על לא תאמץ את לבבך, שזה מהתורה. והלא תקפוץ את ידך, מהתורה. והלא תעמוד על דם רעך, מהתורה. והלא ירדנו בפרך לעיניך, מהתורה. וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך לו, מהתורה. ומצוות וחי אחיך עמך, מהתורה. ואהבת לרעך כמוך, מהתורה. והצל לקוחים למוות, ממשלי. שזה וואו, כלומר זה ממש, יש פה רצף של כמה פסוקים הכי הכי בסיסים שאנחנו מכירים בעולם המוסרי שלנו מהתורה, ופתאום משתרבב לכאן ספר משלי. הלכות אבלות. כן.
בפרק כף ג' פסוק כף
א'. כף א', זהו. אז כף א', אז תחזרו לכף ג' כף א'. בסדר, בוא נקרא מפסוק, אני יודע מה, בוא נקרא רגע מפסוק י' ת'. שמע אתה בני וחכם, ואשר בדרך ליבך, אוקיי, אל תהי בסובעי יין בזוללי בשר למו, כי סובה וזולל יברש, וקרעים תלביש נומה. כלומר, אם אתה תהיה זולל וסובה, ומסתובב בכל מיני מקומות מפוקפקים, ומבזבז כסף, שיקור וכאלה, ותהיה עצלן, אתה תהיה רש, כן? כי סובה וזולל יברש, כל הכסף שלך ילך, וקרעים תלביש נומה. אם אתה... כן, אם אתה תהיה עצלן, אז אתה תלבש קרעים. אוקיי? באים חכמים באיזו דרשה משעשעת, הלימוד אתו. טוב, חזרתי להלכות. הלכות אבלות, 14. מי שעוקב איתי, אני כבר ב-14. הרואה את המת ואינו מלווהו, עובר משום לועג לרש, ובר נידוי הוא, ולפחות ילווינו דלת אמות. אני פעם אחת זכיתי לקיים את זה, לפני 10 שנים, וקצת. בהלוויה של הרב שפירה. היינו בסוכות בירושלים עם הילדים, ואנחנו עושים תמיד עלייה לרגל, ופתאום אנחנו באמצע הלוויה. עכשיו הרב שפירה. טוב, 15. מי שמת לא מת ולא נודע לו, אינו חובה שיאמרו לו. ואפילו באביו ואימו. ועל זה נאמר, מוציא דיבה הוא כסיל. זה ממש איזה קפיצה רצינית. אבל יש פה אמירה פסיכולוגית, משהו מאוד מאוד חשוב.
זה לא רק הוצאה
בהקשרו, גם המילים עצמם. לגמרי, לגמרי, לא, אמרתי. טוב, הלאה, הלאה. 16. עברנו לבן העזר, הלכות פריה ורבייה. חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרבות. וכל מי שאינו עסוק בפריה ורבייה כאילו שופך דמים, הוא ממעט את הדמות, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, הרמה. וכל מי שאין לו אישה שרוי בלא ברכה, בלא תורה וכו', ולא נקרא אדם. וכיוון שנשא אישה, עוונותיו מתפקפקים, שנאמר, מצא אישה, מצא טוב, ויפק רצון מאת השם. יפה. הלכות אישות. אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת, הוא יביא עצמו לידי הרהור, אלא אם יבוא לו הרהור, יסיע ליבו מדברי אהבה לדברי תורה, שהיא איילת אהבים ויעלת חן. שזה גם מקובץ א', פסוק מרגש על התורה. עברנו לענייני משפט, חושן משפט, 18. ראה הדיין זכות לאחד מהם, ובעל דין מבקש לאומרו, ואינו יודע לחפר הדברים. או שראו מצטער להציל עצמו בטענות אמת, אבל מפני החמה והכעס נסתלקה עמנו. בקיצור, הבעל דין לא סגור כמו זה, או נשתבש מפני הסיכלות, הרי זה מותר לסעדו ולהבינו תחילת הדיבור, משום, תחילת הדבר, משום פתח פיך לאילם. בסדר? דיין שרואה שבעל הדין אפשר לעזור לו, כמו במבחנים בעל פה. אוקיי. הלכות דיינים, 19. אסור לדיין לומר כשיצא מבית הדין, אני הייתי מזכה, אבל חבריי רבו עליי, והעושה כן, הרי הוא מכלל הולך רכיל, מגלה סוד. המרכאות לא במקום כמובן. הלכות הרשעה. ואשר לא טוב עשה בעמיו. זה הבא בהרשעה. במה דברים אמורים? כשהנתבע והתובע בעיר אחת. אבל אם הנתבע בעיר אחת והתובע בעיר אחרת, הרי זה עושה מצווה. מה הכוונה בהרשעה? ערב. מי שבא ו... זה לא הסיפור בינו, כלומר הוא לא בסיפור, אבל הוא נכנס אליו. ויש אומרים, דאין חילוק בין אם היה עמו בעיר או לא, אלא שכל זמן שהמורשה הוא אילם ובעל טענות, מתעבר על ריב לא לא. אבל אם עושה כדי להציל השוק מעושקו, מצווה כעביד. סליחה, הוא אלים, לא אילם, אלים. קיצור, תבדוק את עצמך, מתי נכון לך להיכנס לתוך מריבה בין אנשים בענייני דין, מתי זה נכון להציל השוק מיד עושקו, ומתי, מי הזמין אותך? מתעבר על רימה, אתה מתערב. 21. מידת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא לבטוח בהשם שייתן עודי מחסורו, שנאמר ושונא מתנות יחיה, מוכר לכם. שכירות פועלים. האומר לשלוחו, צאו שכור לי פועלים, ושכרם ואמר להם, שכרכם על בעל הבית, אין שום אחד מהם עובר על בעל תלין. ומי הוא? בעל הבית עובר משום, אל תאמר לרעך, לך ושוב. אם אינו תרוד, הוא מכוון לדחותם. ללחות עלנת כספים. וכנל סעיף ח', עבר זמנו, אין בעל הבית עובר משום בעל תלין, ומכל מקום חייב ליתן לו מיד. ובכל עת שאישה עובר עליו של דבריהם, שנאמר פסוק מספר משלי. אז זה כבר ממש רמה הלכתית של עליו של דבריהם. וכנל סעיף ת', שכיר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות, אלא ביום השוק, או אינו עובר בבעל תלין, לכן היום מקבלים את המשכורת פעם בחודש, או שוטף פלוס, אפילו יש לו מעות, ומיום השוק ואילך, אם אינו נותן לו, עובר משום, אל תאמר לרעך. שוב, אל תאמר לך, לך ושוב, ויש איתך. כאן נגמר השולחן ערוך המוכר לנו. אבל יש עוד פסוק אחד, שהייתי בטוח שהוא יהיה גם השולחן ערוך של רבי יוסף קארו, ומשום מה הוא לא נמצא שם, אז הבאתי את זה משולחן ערוך הרב. שולחן ערוך הרב, 23, בהלכות ציצית. אם נודע לו בשבת, כשהוא עומד ברשות הרבים, שהתלית שעליו הוא פסול מן התורה, צריך לפושטו. בין תלית קטן, בין תלית גדול, ואפילו יישאר עומד ערום בשוק, שאין כבוד הבריות דוחת לא תעשה שבתורה, שנאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. עכשיו, כמובן, זכור לכם, זה נתון בוויכוח, כן, זה מחלוקת. אבל הנה, עכשיו, השולחן ערוך הרב בעצמו מפנה אותנו לשולחן ערוך של רבי יוסף קארו, ועיין ביורה דעה סימן שין ג' והוא הדין כאן. בסימן שין ג' ביורה דעה זה הלכות כלאיים, שם כתוב גם כן הלכות כלאיים, אבל השולחן ערוך לא מצטט את הפסוק במשלי. אז הרשיתי לעצמי להביא את זה דרך שולחן ערוך הרב. זהו, זה אני יכול למכרה, אני חושב שלא פספסתי, אולי פה ושם, אבל זה הפסוקים המרכזיים שמופיעים, כן. וראית, הנה, וזה בעצם, אתה אמרת דבר נכון. אז הנה, סקרנו 20 ומשהו הלכות שיש לנו בשולחן ערוך, שהם מתייחסים במפורש לפסוקים מספר משלי, בעיקר בקובץ ב'. מה המעמד? אז יש הלכות שהם איסור או חובה. יש דרשות, יש מנהג, יש ראוי. אבל תשימו לב שיש לזה מקום. שוואו, פתאום ספר משלי, שאני חושב שבפעם הקודמת לא ראינו אותו ככה. גם מהפעם הראשונה שלמדנו, בקובץ א', מה ראינו בו? עצות, נכון, אתם אמרתם. הדרכות לילדים, אני אמרתי, משפטים יפים שתולים בכיתה, שהמחנכת רוצה לחנך את החבר'ה, ופתאום אנחנו לא שוכחים שהוא חלק מכתבי הקודש, גם במובן של מחויבות הלכתית כזו או אחרת. עכשיו, אני לא יכול לתת בזה מסמרות. אני לא יודע להגיד לכם, מה החובה הטוטלית פה, כמו דאורייתא, לא יודע. אבל מהליקוט שעשינו, הנה, העולם ההלכתי מתייחס לפסוקים שבספר משלי כדבר שראוי לתשומת לב. מיד זה מעורר אצלי את השאלה, מה עם שאר ה-300 פסוקים שלא נמצאים בשולחן ערוך? מה אתם אומרים?
גם הפסוקים האלה הם פסוקי אסמכתה.
בסדר, אבל אנחנו, מההתחלה אנחנו אמרנו את זה, שזה יש פה מדרש ואסמכתה ומנהג, אין לך פה ממש, למעט איזה שניים שלושה שראינו, אין פה ממש פסוקים שעליהם אתה בונה את כל ההלכה. אבל אז אני אשאל, מה המקום של שאר הפסוק? גם אסמכתה זה לא משהו פשוט. כלומר, זה חלק מכתבי הקודש, ספר משלי, עולם חז"ל ועיני ההלכה מתבססים על הפסוקים האלה, מה המקום שלהם?
דווקא המקור האחרון של שולחן ערוך הרב, שאמרת שהוא מביא אותו דבר ביורה דעה, אבל בלי הפסוק.
בלי הפסוק. אני לא יודע למה. אז
פה הוא כאילו, אתה רואה שזה באמת דברים, זה לא שאי אפשר למצוא להם פסוקים, זה דברים ש... לא יודע, זה מה, אבל זה לא רק זה שאין, כאילו שלא מובא, זה לא אומר ש...
לא, אין בכיף, אז לכן אני, באמת אני שואל, אני מחזיר אתכם עכשיו לספר משלי, לא לשולחן ערוך. אז שאני קורא את קובץ ב' של ספר משלי, ואני מצליח להוציא ממנו את הפסוקים המשמעותיים של פסוקי הדרכה. יש להם תוקף. עכשיו, מה התוקף שלהם?
השאלה שלי, איך כל זה בעצם עבד? האם לצורך העניין ראו את הפסוק לועג לרש, ואז אמרו, לועג לרש, מכאן יצאו לזה שלא להיכנס עם ציצית
לפרות?
או שאמרו, וואלה, לא מתאים להיכנס מציץ.
ובוא נמצא פסוק שיחזק את זה.
וזה הסתכלות שונה לגמרי.
כן, כן. טוב, רגע, אתה מכיר, לא, אבל אתה מכיר שהדיון הזה קיים באמת, זה אחד הדיונים הכי בסיסיים לגבי מדרש, נכון? אם מדרש שיוצר או מדרש מקיים. הדוגמה שאתה הבאת, יותר נראה לי ברור שזה מדרש מקיים. מה?
אין פה מדרשי הלכה, זה לא מדרשים.
אז מה זה? הלכה.
הלכה ש... זה כאילו משהו שהוסיפו אליו פסוק, כמו של דוגמה, הדבר הזה שכתוב קרעים תלביש נומה.
כן.
אז רבי זר אומר שלא לישון במדרש.
טוב, זה ברור. כלומר, אתה אומר, זה לגמרי מדרש, בסדר? זה לגמרי, אני רוצה לתת לך איזו הנהגה טובה, ומצאתי פה איזה טריק נחמד של פסוק.
אבל בסוף זה חוטא לקונטקסט. ואז כשאנחנו מדברים על המורות שזה פה משלה עבורנו, אז כאילו, אם זה חוטא לקונטקסט, אז איך באמת אני רואה
את המשמעות? המטרה שלו זה לא לקחת את הפסוק ולגזור ממנו הלכות, המטרה שלו זה...
לתת תוקף להלכות.
זה להגיד, לתת קישורים לכתבי הקודש, למה שהוא גם ככה אומר.
בסדר, זה ממש הדיון בין מדרש, אתם מכירים את הביטוי בזה, מדרש שיוצר מדרש מקיים? זה אחד החילוקים הבאמת הכי בסיסיים שיש ביחסים למדרשים, אפילו בתלמוד, כן? אני אתן לכם את הדוגמה שתמיד משתעשעים איתה, שחכמים עושים דיון מה זה אתרוג. בסדר? פרי עץ הדר. מה הם עשו שנה שעברה? מה הם עשו? מה, הם לא ידעו מה זה פרי עץ הדר, שעכשיו פתאום אביי ורב הדנים בשאלה הזאת? אז הטענה היא שיש לנו שני סוגים של מדרשים. שיש מדרשים שבאים לקיים התנהגות שכבר קיימת בהלכה. יש מסורת בעל פה, כולם יודעים, רק בוא נמצא לזה אסמכתא בכתוב. למה לצמול אם נמצוא לזה אסמכתא בכתוב? אם זה כבר קיים, הרי כולם עושים את זה, שפרי עץ הדר זה אתרוג. למה אני צריך לבזבז על זה שורות בגמרא?
כי היה זה
מדורי,
כאילו
היה
זה מהתורה.
מה זה מהתורה? גם אם אני לא מוצא את המדרש, זה עדיין מהתורה.
זה מדרש שלא מהתורה.
לא, רגע, אני מדבר על הדברים האלה. אז זה לא, זה לתת איזה תוקף אצלנו. כלומר, חיברתי את המסורת שאני מתנהג בה עם כתבי הקודש. תדעו, זה הרי חלק מהתפקיד המרכזי של עולם חכמים. לחבר את תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, את התורה עם המציאות. זה מדרש מקיים.
כל שנה לעשות, כביכול.
מה זה?
וזה נדרש כביכול כל שנה. כאילו...
לא כל שנה, לא, לא, מה זה שנה?
כל זמן, כאילו בעצם.
לא הבנתי.
לא משנה, טוב.
אוקיי. המדרש השני זה מדרש יוצר, שזה כאילו מה שאנחנו חושבים הקלאסה, שמה זה מדרש יוצר? שבאים חכמים, קוראים פסוק, ו... תאיזו?
דורשים אותו.
דורשים, ממציאים הלכה. בסדר? עכשיו תגידו לי, איזה סוג של מדרש הוא יותר נועז? היוצר, נכון? היוצר, זה נראה לנו וואו, 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 והמדרש המקיים נראה לנו חצי משחק כזה, אוקיי. אבל אני רוצה רגע להפנות את תשומת לבכם, רגע למבט קצת שונה, וזה גם קצת קשור למה שאנחנו עושים עכשיו. שאתם מתייחסים עכשיו לתורה, לא לחמש תחום של תורה, אלא לדבר הזה שנקרא לו תורה, התורה. מה מבחינתנו יותר? יוצר או מקיים? זו שאלה קצת מסובכת, אני מתאר לעצמי, אבל תנסו לרדת לסוף דעתי. שאנחנו מתייחסים לעולם הקודש שלנו, לתורה, להלכות, אני חושב שהבסיסי שלנו לראות בתורה מדרש יוצר. מה זאת אומרת יוצר? יש פה טבולה רסה, יש פה בן אדם שלא יודע מה החיים שלו, מלא יצרים, יש פה חברה מבולבלת, מגיעה התורה ומייצרת לנו זהות. מה המקום, תנסו ללכת איתי גם אם אתם עוד לא לגמרי מבינים את הראש. מה המקום של התורה כמדרש מקיים? כלומר, יש דברים שקורים בעולם, והתפקיד שלנו זה למצוא לזה אסמכתא בעולם התורה. יש לי תחושה, תגידו לי מה דעתכם, שזה הרבה יותר מאתגר אותנו. אני אנסה לתת לאיזה דוגמאות יותר פשוטות. נכון, אין לי בעיה לשאול מה זה שבת, אני לא יודע מה זה שבת, שבת זה דבר שנוחת עליי מהתורה, הנה התורה יוצרת אצלנו שבת, הלכות שבת, תפילות שבת, משמעות של שבת. אבל מה עם פמיניזם? זה לא נולד מהתורה. רגע, 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 זה לא נולד מהתורה. האם יש תפקיד לתורה להיות כלפי התופעה הזאת? מדרש מקיים. יש תופעות בעולם, פמיניזם, איכות סביבה, דמוקרטיה, הומניזם. לא יודע מה, שכל אחד פה יבחר את הדבר שמגיע מהעולם והוא קצת פחות מסתדר לו טוב בעין. האם יכול להיות שחלק מהתפקיד של התורה, של עולם התורה, זה למצוא לזה סימוכין? אני חושב שזה אתגר מאוד גדול, וזה מה שאני רוצה לספר משלי. כלומר, כי ספר משלי, אתם מבינים, מישהו רוצה שאני אחזור לזה שוב? אני ממש מתלהב מהתובנה הזאת. אני אחזור שוב, אני אחזור שוב, תלכו איתי. יש לנו חלוקה בסיסית שאנחנו מכירים במדרשים. בין מדרש יוצר למדרש מקיים. אני חוזר על ההגדרות הבסיסיות, הכי בסיסיות והכי פשטניות. מדרש מקיים זה אומר שכבר יש מסורת, אבל החכמים יש להם מוטיבציה לחבר את המסורת לכתובים. אז הם ידרשו שפרי עץ הדר זה אתרוג. ויש לנו מדרש יוצר, שזה אומר שעד עכשיו לא היה לנו שום דבר. יושב רבי עקיבא, ומהאות וו של אשת כהן, בת כהן שזינתה, הוא מייצר מדרש. יש לך, החלוקה הזאת מובנת? מקיים או יוצר? על כל מדרש אתם מוזמנים מעכשיו להתחיל לשאול, האם הוא מדרש מקיים או מדרש יוצר. יפה, זו תובנה שאני הבנתי, הכל סבבה. ואז שאלתי אתכם, מה נחשב יותר נועז? מה נחשב דבר שהוא יותר וואו? נדמה לי שהתשובה הפשוטה היא מדרש יוצר. כי בסדר, יש כבר מסורת, ואני רק צריך למצוא לזה איזה טריק. במדרש, בסדר, זה מדרש... אבל לייצר הלכות? יושבים חכמים עם 13 מידות שהתורה... ויוצרים הלכות? פאה! עד כאן שלב א' של מה שאני רוצה לטעון, נחמד. עכשיו תלכו איתי בבקשה לשלב ב'. התורה, התורה, עולם התורה, אתם מבינים? לא חמשת חומשי תורה. עולם התורה שלנו, על כל גווניו, הוא גם עושה את שני הדברים האלה. הוא גם מייצר, וגם יוצר, וגם מקיים. רק שנדמה לי שבתור חבר'ה דתיים, מקבלי עול מצוות והלכה ועולם התורה, הרבה יותר פשוט לנו להגיד שהתורה היא יוצרת. היא מעצבת, ההלכה מעצבת לנו את הזהות. התורה מכוננת לנו את המבט על העולם. אני אומר דברים מובנים, לא? אני מקווה. לעומת זאת, אני בא לטעון, ומה עם הנועזות של התורה להיות מדרש מקיים? יש תופעות תרבותיות, עולמיות, שכבר קיימות בעולם האנושי. ויכול להיות שהתפקיד של עולם התורה הגדול הוא למצוא להם מקום בסיפור, למרות שלא אנחנו המצאנו את זה. לא התורה המציאה א', ב', ג', תופעות שכאלה, אבל הן קיימות פה. אז השאלה אם מוטל, רגע, אני גומר את המשפט, אם מוטל עלינו האחריות למצוא לזה מקום בתורה. עכשיו, זה מחלוקת מאוד גדולה בעולם הדתי. כי חלק יגידו, חס וחלילה, אם זה לא נולד מאיתנו, וזה נוגד איזה אינסטינקט יסודי של, אז החוצה, וחלקנו יגידו, נגיד, כמוני, בדיוק הפוך. יש כל מיני תופעות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. נגיד, אני קצת מסתמך פה על רב צדוק, יש לו פסקה מפורסמת, שהקדוש ברוך הוא ברא שני ספרים בעולם. ספר התורה וספר העולם. ואני... רב צדוק? אולי במקומות אחרים, אבל זה רב צדוק. ואז אני אומר, וואלה, וואלה, מסתובבים בעולם. ואני אומר, יש פה כל מיני תופעה. עכשיו, צריך לדון לדון, מה האמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי. אבל לתפקיד, לתורה יש שם תפקיד. ונדמה לי, ובזה אני סוגר את המעגל, אלא אם כן תרצו להעיר, שזה הסיפור של ספר משלי. כי הרי מה אמרנו שספר משלי בקובץ ב' מתבונן על העולם? יש כל מיני תופעות אנושיות שקורות בעולם, ואני פתאום מוצא להן סימוכין בעולם הדתי הקלאסי שלי, בכתבי הקודש או בהלכה. כן.
לא, רק כאילו אומר, לא תמיד... לא תמיד המטרה של, אם בכלל היא המטרה, להיות נועז,
לחפש את זה. לא, אני הבאתי את הנועז רק כדי לאתגר את המחשבה שלי, שפתאום אני אומר, וואלה, יש פה באמת משהו נועז, שעולם התורה השמרני פחות עושה. כלומר, יש פה איזה משהו נועז לבוא ולהגיד, רגע, יש דברים בעולם שנולדים מחוץ לעולם התורה, אבל לי, כעולם תורה, יש תפקיד לתת לו מקום.
מה המטרה שלך?
למה לתת לזה מקום?
למה ליצור ולמה לקיים?
לא, ליצור בעולם שלך זה הכי פשוט. למה? כי אתה טבול הרסה, אתה לא יודע שום דבר, אתה בן אדם מצרי, כמו כולנו, באה התורה ויוצרת לך אורח חיים מסוים.
ומה המטרה של לקיים?
להגיד שיש דברים שקורים בעולם, דברים טובים, לא הכל נלמד מלכתחילה מתוך בית מדרש ומתוך התורה, אבל יש לי מוטיבציה לחבר את זה לעולם התורה, כי זה מעדן את זה, זה מחזק את זה, זה נותן לו תוקף, זה מבדיל, עוזר לי להבדיל בין טוב לרע. ממש ככה.
אבל זה לא בדיוק מדרש מקיים, זאת אומרת, זה לא...
אני מקיים לא מסורת, מקיים תופעה עולמית, אתה צודק.
זהו, זה לא תיקול את זה למה שאתה אומר עם האתרוג.
נכון, אני, זה, כמובן, אין להשוות בין מסורת הלכתית לבין התנהגות בעולם. אני אעשה פה איזה טריק. אבל הרעיון הוא שוב.
כאן נקודת
מחלוקת. אבל בסוף יש גם התנהגות שלנו שהיא נובעת מתוך עצמנו, ולאו דווקא מתוך המקורות שלנו. ואנחנו מנסים להגן אותם בקורות.
כמו? עושה מעניינתי כמו?
לא עלי.
לא, אתה מה זאת אומרת? כמו ספר משלי, זו התשובה. כי הספר משלי בדיוק מעיד על התנהגויות אנושיות. שאתה אומר זאת אומרת, רגע, בעצם, הרי המקור של ספר משלי הוא לא נבואה, הוא לא תורה מסיני, אלא אני מתבונן על המציאות, ופתאום קולט איזה משהו ואני יכול להפוך אותו למשהו שיש לו תוקף. אתה צודק לגמרי, לכן זה רגיש. לכן זה נמצא במחלוקת בתוך בתי המדרש.
צריך להיות מאוד אמיתי.
לכן צריך להיות מאוד אמיתי, המון דברים. אני אתן לכם דוגמה שאני פעם קראתי, הממה אותי. נראה אם אני זוכר אותה רק כמו שצריך. כן. עכשיו, אני לא מצדיק. אני רק מספר לכם. סיפרתי לכם פעם שיש ספר מאוד מעניין שיצא בישיבת הר עציון על ההתנתקות. שבזמן ההתנתקות, ישיבת הר עציון הזמינה כמה דוברים, הם עשו 10 שיחות של פולמוסים בין רבני הישיבה לבין דוקטורים, פוליטיקאים, שמאל, ימין, דתי, חילוני. זה יצא באמת ספר מרתק, מרתק עלינו, על הציונות הדתית. זה נקרא בסבך העקירה. בסדר? בסבך העקירה, 10 שיחות, או אני לא יודע בדיוק מה הכותרת, אני לא זוכר מה הכותרת המשתנה. באחד הדיונים שם, שאמרתי שאותו נלמד בספרי שיבת ציון באיזשהו שלב, זה מחלוקת בין חנן פורט, זיכרונו לברכה, לבין אבי רביצקי. בסדר? השם ישמרו ויחיירו ויתן לו רפואה שלמה. והם דנים שם על ההתנתקות ועל התוכנית ההתכנסות, מה שנקרא בזמנו של אולמרט. ואז אבי רביצקי טוען שהתפקיד של עולם התורה הוא, אני כמעט זוכר שזה המילים שלו, לתת משמעות ולפרש מציאות שכבר קיימת. כלומר, מה הוא בעצם טוען? לא צריך להסכים עם התוכן. יש תוכנית ההתכנסות של אולמרט. מה עושה עולם התורה באינסטינקט שלו? מה הוא עושה? אתם יודעים מה זה תוכנית ההתכנסות? לא משנה, עוד יש לי תוכנית, כמובן לא, שלא התקיימה, שבאה לפגוע בשוב ארץ ישראל. מה עולם התורה מגיב בזה? נגד, ברור, מה זאת אומרת? מה אבי רביצקי טוען שצריך לעשות? לקחת את הדבר הזה ולמצוא לו אישוש בעולם התורה. שזה זה, זה מדרש מקיים. ועל מי הוא מסתמך? מי עשה את זה? רגע, זהו, אז אל תלכו כל כך רחוק. מי לקח תופעה פוליטית ושמה לה כיפה? הרב קוק, על הציונות. הוא אומר, זה בדיוק מה שהרב קוק עושה. ישנה תנועה עולמית, הרי התנועה הציונית לא התחילה מהרב קוק. ברור, גם לא התחילה מרבנים, למרות שיש לנו מפרסי הציונות, רגע. היא התחילה ממקום אחר, אבל העולם הרבני נתן לה תוקף.
שאלה אם הייתה יכולה להתחיל מהרב קוק, להתחיל מעולם הרבני.
שאלה מצוינת.
אבל זה מה שהיא הייתה יכולה להתחיל,
זה רמה. מה?
זה מה שהיהדות עושה כאילו, זה התורה שבעל פה. הרמב"ם שם כיפה לאריסטו, כאילו, אותו דבר.
מיוחד מאוד מה שאתה אומר. בסדר, בקיצור, אז מה שרציתי להראות לכם, זה אני רחב להספיק גם את הנקודה האחרונה. אז תשימו לב שפתאום תשומת הלב לעולם ההלכתי, מה התחלנו? מהלכות בשולחן ערוך, באמת פותחת לנו את המחשבה, מה זה אומר להסתובב בעולם? אני חוזר לספר משלי. לקלוט התנהגויות אנושיות. אנושיות, אני לא מדבר רק על הפסוקים של המצוות, שראינו, הפסוקים שיש באמת שם השם, התנהגויות אנושיות. ולתת להם תוקף ומקום בתוך העולם הדתי שלנו. אם הבנתם אותי והלכתם איתי עד עכשיו, אז בואו תראו את הקטע, את הסשן השלישי בדף. אני ממש מקווה שימצא חן בעיניכם. הקטע השלישי, אמרתי, רגע, בעצם אני מכיר את המושג הזה. נכון, פתאום לאט לאט הבנתם שאנחנו עושים את זה כל הזמן. מה המושג הרשמי, לדעתי, שאפשר לקרוא למה שאנחנו עושים בהקשר הזה? דרך ארץ. הרי מה המשמעות של הביטוי דרך ארץ? מה זה?
מנהג העולם.
נכון, מנהג העולם, לא נימוסים והליכות. זה שבגלל תעודות שקיבלתם בכיתה ג' המושג דרך ארץ הפך להיות נימוסים והליכות, כן, דרך ארץ. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. לפעמים אנחנו מקבלים את זה כמחמאה ולפעמים בדיוק הפוך, נכון? תלוי מי אתה. אבל תשימו לב שהמושג דרך ארץ, המשמעות המקורית שלו הוא מנהג העולם. אז הבאתי פה שלושה חכמים שונים מאוד. בואו תראו. הרב חיים ויטל. בסדר, אנחנו מדברים על תלמידי הארי, אתם מכירים. שער הקדושה, פרק ד'. והנה עניין המידות הן מוטבעות בנפש השפלה. מה זאת אומרת? נפש שפלה זה הנפש התשתיתית. והנה בנפש הזה, מה שאולי התניה יקרא אחר כך, הנפש הבהמית, נכון? תלויות המידות הטובות והרעות. זה גם התניה אומר, שהמידות נמצאות בנפש הבהמית. והן כיסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית, אשר בה תלויים תרי"ג מצוות התורה. אז יש קומה תשתיתית של התנהגות, של מידות, ויש קומה עליונה יותר של המצוות. מי יותר משמעותי? לפי הבניין שהרב חיים ויטל בונה פה? ברור שהתורה, לא? זה הנפש השכלית, תרי"ג מצוות, אומר רב חיים ויטל, ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצוות. כמה מצוות אתם מכירים שמכוונים למידות? יש כמה, כמו למשל, מה מה? כיבוד הורים, לא, המצווה, מה זה לא? המצווה היא מנוסח, אולי, אתה יודע מה, אולי, אולי. כאילו, הקיום של זה בפועל זה במעשה התנהגותי, אבל זה בעצם משקף עולם של מידות. כמו ואהבת לרעך כמוך, לא תחמוד, לא תוכל להתעלם, זה כבר עשייה יותר. קיצור, תעשי, אין לנו, רוב המצוות שלנו הן מצוות מעשיות, הן לא מצוות שנוגעות ל... יש לנו מצווה לא לקנה? אז אמרתי, לא תחמוד, נכון? זה משהו שזוהר. אבל לא תקנה, לא תכעס? לא יודע, כל המידות, אנחנו מסתבכים איתם כל הזמן. אני באיזשהו שלב, למשל בחיי, הבנתי שהווידוי ביום כיפור חייב לכלול גם את זה. אני מציע לכם. לא, הווידוי הבא שתעשו? תכניסו קצת גם מידות, ולא רק... לא אכלתי מה...
הווידוי כעסתי
וכאלה. אצל הספרדים. אולי.
גם בערוך
שלך. כעסתי? טוב. אבל ולפיכך אין המידות מכלל התרי"ג מצוות, אבל ואומנם הן הכנות עיקריות אל תרי"ג מצוות בקיומן או בביטולן. כלומר, עם כל הכבוד והערכה, אם לא יהיה לנו את הקומה הראשונה של המידות, מה, 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 מה התורה שלנו שווה? ולפיכך עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמן מאוד מאוד. ואבן זאת מאוד, כי להיותם עיקרים ויסודות, לא נמנו בכלל תרי"ג מצוות התלויות בנפש השכלית, ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות רעות, יותר מן קיום מצוות עשה ולא תעשה. עכשיו יש פה הפוך על הפוך. בואו רגע נחזור לחמשת חומשי תורה. מאיפה נלמד מידות? ספר בראשית. כלומר, המצוות יהיו מספר שבעיקר, מספר שמות ואילך. בספר בראשית, שם נלמד מידות. וזה התשתית. אני רוצה לומר שוב, בדימוי, שזה התפקיד גם של ספר משלי. כלומר, הבנתם שאני אעשה לכם קצת אילוצים פה. ספר משלי הוא לא ספר הלכתי. למרות כל הפסוקים וכל מה שדיברנו בחצי שעה האחרונה. אבל פתאום, בעקבות הדברים של הרב חיים ויטל, אני רוצה לתת מקום לספר משלי. אבל לא במובן של עשה ולא תעשה. אלא באמת מה המקום של המוסר, של המידות. של הדרך ארץ, כן, כרגע במובן של נימוסים והליכות. כמו לספר בראשית. וכמו לעוד ספר ששמתי פה בכותרת, פרקי אבות. נכון? אותה שאלה שאני אשאל על ספר משלי, על התוקף ההלכתי של הספר, אני שואל על פרקי אבות. מה התוקף ההלכתי של פרקי אבות? פתאום בתוך המשנה, יש לנו ספר שהוא אחר. מה התוקף ההלכתי שלו? אתם יודעים שזה נמצא בדיון, בוויכוח. חלקנו יגידו, כן, פרקי אבות, כל מילה שם זה מצד על אדם, כולל, אל תרבה שיחה עם האיזו. וחלקנו נגיד, עצה טובה כמה שמלן. אבל אני רוצה להביט על... עכשיו, אתם יודעים שגם פרקי אבות נכנסו לעולם ההלכתי, כן? יש שם כמה הלכות שאנחנו מקיימים. אבל פתאום, בקטע השלישי שהבאתי לכם בדף, אני רוצה להראות לכם שאפשר להתייחס לספר משלי, כבעל תוקף מאוד מאוד משמעותי לעולם הדתי שלנו, כמו פרקי אבות, כמו ספר בראשית, אבל לא בגלל המצוות שמצוות, אלא בגלל התחום השלם של המידות שעליו הוא מדבר. איזה יהודי אני אהיה בלי ספר משלי? באמת. איזה יהודי אני אהיה בלי סיפורים של ספר בראשית? כולל הוויכוחים איך האבותינו התנהגו או לא התנהגו. איזה יהודי אני אהיה בלי פרקי אבות? אני ממש מרגיש שספר משלי מציל את התנ"ך, במובן מסוים בהקשר הזה. פרקי אבות מצילים את המשנה. סיפורי האגדות בחז"ל מצילים את התלמוד.
מה שאנחנו קוראים היום חילול השם
וקידוש השם. הנה, בתשתית, נכון? בתשתית, בתשתית. איזה עולם הלכתי היה לנו בלי האגדה? באמת, איזה עולם משנה היה לנו בלי פרקי אבות? אני אעז להגיד, איזה עולם הלכתי היה לנו? בלי סיפורי חסידים או סיפורי, ראיתם של חזי כהן מגמלא גלבוע, של סיפורי העולם הרבני הספרדי. אז יש לנו את העולם ההלכתי, אבל אוקיי, אז זה נקודה ראשונה, הרב חיים ויטל. בואו נראה את זה קצת בלשון אחרת אצל הרב קוק. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זאת לבד. כלומר, אתם לא יכולים להגיד, לא צריך סדר מוסר, כי אנחנו לומדים גמרא כל היום.
למה? גם הגמרא
יש... וההכרח לעסוק בזיקוק המידות, ובתיקון המוסר בייחוד. זה כמובן חלק מעולם תנועת המוסר שהתחילה לפני הרב. הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת לעולם. למה? כי גם אם זיכך האדם את מידותיו בהיותו במעמד הרוחני ממוצע, הרי התגדלתם, נכון? כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, שבאים אצלו לידי גילוי נפשי. ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם. לא בדקת בדקות יותר את העולמות הפנימיים שלך שנחשפת אליהם כי התגדלת. וצריכים תמיד זיכוך חדש. אז הנה עוד עניין, ספר משלי. וקטע שלישי, שאני מרשה לעצמי להביא אותו, כי אני חושב, אצלי הוא בנה המון המון המון, זה קטע מהפרופסור אביציל, שכבר הזכרנו אותו היום, והוא כותב ככה, תהיו פתוחים, אוקיי? החברה הישראלית, את זה הוא כותב לפני כמה, 10 שנים, קצת יותר, החברה הישראלית עוברת כיום שני תהליכים מקבילים, ששניהם אינם רצויים בעיניי. מצד אחד, החברה בכללה עוברת תהליך של משפטיזציה. לא עוד ערכים עומדים במרכז התודעה, לא עוד מוסר ותרבות, אלא החוק הפורמלי. עכשיו מי שקצת מקשיב לחדשות, מגלה את זה על כל צעד ושעל, נגיד דוגמה מאתמול בלילה, קלטת של נתניהו, איכסה, איכסה, אני לא רוצה להגיד את זה. האם צריך לדון בזה בחוקים משפטיים, כמו שישר אנשים קפצו, או רגע, חכו, מה? מוסר? תרבות? מי שמזוכה רשמית משפטית נתפס מיד כזכאי אתית. הפורמליסטיקה. כל שאלה נידונה במונחים משפטיים. כל ויכוח ערכי ציבורי מוכרע בבגץ. תחום ההכרעה של השופטים הולך וגדל. הכל שפיט. כמובן חלק מהביקורת פה על השופט אהרן ברק. במקביל לכך, החברה הדתית עוברת תהליך מועט של הלכיזציה. אם בעבר למדנו כי התורה כוללת הלכה ואגדה, מחשבה ומדרש, היום נדמה כאילו ישנה משוואה, תורה שווה הלכה. עכשיו אני מאוד, אני יודע שאנחנו חווים פה חוויות אחרות בישיבה. ולא עוד, אלא הלכה פסוקה עם 3 סימני קריאה. גם בסוגיות שההלכה המסורתית נמנעה מלפסוק בהן ולא פיתחה כלפיהן תקדימים הלכתיים, נפסקת היום דעת תורה חותכת. הנה ככן, כל עוד התרבות הישראלית כללה ספרות, תרבות, מוסר ומשפט, וכל עוד התרבות הדתית כללה הלכה, הגות, אגדה ומדרש, נפתחו ביניהם פתחים רבים והתנהל ביניהם גם שיח רך. אך נוכח שני תהליכים מקבילים אלה, אין אלא שחור או לבן, אסור או מותר, טמא או טהור, ולפיכך סכין מתחדדת בסכין, חברה מתנגשת בחברה. אני מבקש שפה למצוא בדברי הרמב"ן קדושים תהיו, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה, אתם מכירים את ההיגד הזה, אמירה חזקה נגד המשפטיזציה של החברה הישראלית, יש לפנים משורת הדין, נכון? יש עשית הישר והטוב, ונגד ההלכיזציה של החברה הדתית. שימרו הלכה, בוודאי, שימרו חוק, בוודאי, אך אל נא תראו בהם גילום מלא של היהדות ומיצוי שלם של האנושיות. רגע, 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 ואני רק אגמור משפט, ובמובן הזה שוב אני מוצא את התוקף של פרקי אבות, ספר משלי, אגדות, סיפורי חסידים, מסילת ישרים.
דווקא מה שאומרו בסוף לגבי המשפטיזציה, זה נשמע דווקא כאילו הפוך, שכל שאלה נדלה במונחים משפטיים, בכל ויכוח ערכי ציבורי מוכב, כלומר, אפשר לקחת את זה גם במקום הפוך, להגיד שהנה, תראה איזה יפה, איזה התקדמות. היום כל כך מבינים את המקום של הערכים ושל זה של...
אוקיי.
שגם המקום שהכי קובע, זה הבגץ, שם איך הם מכירים בסוף? איפה לדברים הערכיים? כאילו גם הדברים הערכיים פתאום תופסים כל כך הרבה מקום בעולם שלנו שגם אותם אנחנו
נביא לבגץ. מחשבה יפה. אני חושב שזה בעיקר החוויה שלנו של השנים האחרונות, לפעמים לטוב, לפעמים לרע. בסדר, אבל בקיצור, אני מסכם, אני נגמר הזמן, אני מסכם ואומר, התבוננו היום על עוד דרך על קובץ בית, המפורק הזה לפסוקים פסוקים, כאשר נקודת המבט היום הייתה דרך התוקף ההלכתי של ספר משלי, וטענתי לכם, בפניכם שלוש טענות. טענה ראשונה, יש מצוות במשלי, כמו בתורה. טענה שנייה, שימו לב שהעולם של חזל והלכה לקחו פסוקים מספר משלי, והכניסו אותם לעולם ההלכתי, אבל זה מאוד 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 מרובד. מנהג, ראוי, נכון, ועל זה נכנסנו לדיון על מדרש מקיים. והנקודה השלישית היא, עזבו, עזבו. אנחנו לא צריכים לחפש בספרים האלה את ההלכה המצווה, אלא את המרחב הרחב יותר שמכיל בתוכו גם מוסר וגם תורה. זהו, עד כאן קובץ ב'. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו עוברים הישר לקבצים ג' ד', שהם בעצם שניים שהם אחד. תודה.